שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הכל שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
בדרך כלל.
כן? זה הפרק ה-182 שלנו?
בוא נגיד שכן, ונבדוק אחר כך.
ננחש, נקווה לטוב.
אנחנו באזור ה-180 בטוח.
למקרה שאתם שומעים רעשי רקע, זה בגלל שמטה ההקלטות של שורה שנייה באמצע בשיפוצים. לא בגלל שאנחנו מחביאים גופה של אחד היריבים שלנו או משהו כזה.
ולמה היא עושה רעש?
לא ראית סרטי זומבים?
אני לא חושב שהבנת איך גופות עובדות. או לא עובדות.
Shows what you know.
כן, איפה אנחנו נמצאים? חוץ מאיפה אנחנו מקליטים.
ובכן, we are all connected to each other biologically, to the earth chemically. סליחה.
בוא נתחיל באיפה הפרק הזה נמצא.
כן, את הפרק הזה אפשר למצוא ב-iCast, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
חזרנו ל-iCast.
כן, או ב-archive.org, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. יש לנו דף בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
אוקיי, אבל הם צריכים למצוא את אחד מאלה כל פעם.
הם יכולים למצוא את כולם, כאילו, אין שום בעיה עם זה. אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים? כי יש לך גם בלוג, אני מאמין.
יש לי בלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל, או למצוא אותו בפייסבוק. אתה גם כותב איזה עלילון כלשהו.
עלילון.net, כן.
שכנל.
כן, כנל בפייסבוק.
כן.
טוב.
נזהיר אותם רגע.
כן.
יהיו ספוילרים. אנחנו נכנסים לפרטי עלילה די מתקדמים פה, ולסרטים האלה, האמת, יש די הרבה עלילה, אז יהיה לנו הרבה על מה לדבר.
אנחנו הולכים לדבר על...
What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah.
Who is you, Sharon?
A long time trying not to remember. Try to forget all those times.
At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
You won't tell him why the other boys kick his ass all the time.
What's wrong?
I'm good.
No, I ain't saying good, and you ain't it.
Remember the last time I saw you?
You're my only. I'm your only. No, you gon' listen.
To who, Ma? Huh? To you?
Who is you, man? Seen you in like a decade. It's not what I expected. But what did you expect?
אור ירח.
אור ירח.
אתה מנסה לשיר משהו?
לא, פשוט איכשהו, כשמתרגמים את השם של הסרט הזה לעברית, זה נשמע פחות כמו סרט על... על גנגסטרים ויותר על היפים.
מונלייט. גם מונלייט לא נשמע כמו שם של סרט על גנגסטרים.
לא, אבל הפוסטר די מה.
סרטו של הבמאי ברי ג'נקינס, על בית הסריט של ברי ג'נקינס, שמבוסס...
זה קצת, כן.
שמבוסס לכאורה על מחזה.
כן, מחזה של איזה חוגר. של
בחור בשם טארל אלווין מקארני.
טארל
אלווין מקארני. יש טענות שונות לגבי עד כמה הוא מבוסס.
נגיד את זה ככה, ברי ג'נקינס טוען שהוא בעיקר לקח השראה מהחיים האמיתיים שלו, אבל שמו לב שהרבה מאוד דברים, הוא כן מודה בזה שהוא הושפע מהמחזה, והרבה דברים, כולל השם של המחזה, מופיעים גם בסרט.
ובסרט משחקים, אוקיי, טרוונטה רודס, אנדרה הולנד, ג'נל מוני, אשטון סנדרס, ג'רל ג'רום, נאומי אריס, ומרשאל אלי. מרשאל אלי, השם הזה מוכר לי מאיפשהו.
מהמועמדות של אוסקר?
נכון, אוקיי.
נאומי אריס לא מוכר לך? שיודע קריבים.
כן.
וסקייפול, אם אין לי פני.
כאילו, שנאתי את הסרטים האלה, אז כאילו
שלא. אבל שם היא מחשפה. היא הוודו ליידי, בעיקרון.
כן, כן, כאילו.
וג'נל מונה היא זמרת בעיקרון, אבל מופיעה ביותר ביותר סרטים בזמן האחרון.
כן.
כולל גם בנגיד מאחורי המספרים שעולה עכשיו.
כן.
שגם שם הרשאלה אלי מופיע. זה קצת מוזר לראות שני הסרטים האלה יום אחרי יום, אני חייב לומר.
כאילו, אתה לא חייב לומר, אתה בוחר להגיד.
מכריחים אותי לומר את הדברים האלה.
ובכן, הסרט הוא סיפור חיים שמתרחש בשלוש מערכות של נער בשם שיירון.
שיירון,
המכונה גם ליטל.
ליטל, או קטנצ'יק.
כן.
בתרגום.
אנחנו רואים אותו בתור ילד, בתור נער מתבגר ובתור גבר, אפשר להגיד, שבשלושת השלבים משחקים אותו, כאמור, טרוונטה רודס, אשטון סנדרס ואלכס היברט.
והסיבה היא כי ריצ'רד לינקלייטר הוא לא הבמאי. זו הסיבה שיש שלושה שחקנים שונים.
זאת הסיבה היחידה שבגללה מלהקים
כמה שחקנים לא תדמות. זה כמו התבגרות רק מ-White
Privilege,
בעיקרון.
נגיד ש...
התבגרות זה די White Privilege.
כן. אביעד, אתה רוצה להסביר להם את סיפור העלילה מעבר לעובדה שיש לנו ילד והוא מתבגר בלי White Privilege? כי הוא שחור?
כן, הוא נמצא ב... הוא חי בשכונות עוני במיאמי, ומתחבר מכל האנשים דווקא לחואן, שהוא סוחר הסמים הגנגסטה המקומי
הידידותי, כן, הגנגסטר
הנחמד, כן, הוא באמת לא נחמד. הוא מוצא את שיירון או לידל, כמו שכולם קוראים לו שם, מוצא אותו במאורת סמים, מתחבא מילדים שעודפו אחריו, ומחליט לקחת אותו איתו, קונה לו ארוחת צהריים, לוקח אותו גם אליו הביתה כדי לנסות ולהבין מאיפה הוא הגיע. עד שהוא מחזיר אותו הביתה בערב, השניים כבר די התחברו, ומתברר ששיירון לא מאושר בבית, כי אמא שלו היא הולכת ומתמכרת לסמים. בשלב הזה היא לא מכורה, אבל היא כן במסלול, ולא יותר מדי מקדישה תשומת לב לבן שלה, בזמן שהילדים בשכונה מציקים לו, כי הוא מתחיל לגלות את המיניות שלו, והיא לא מהסוג שמקובל במקומות שהם הומופובים.
כן, כי הוא הומוסקסואל.
כן, אז
כאילו הוא יגדל להיות הומוסקסואל?
הוא עדיין ילד, אז זה עדיין לא משהו שהוא מרגיש בצורה שהוא יכול להגדיר.
מסתבר אבל... שלילדים יש גיידר, כן, מאוד מאוד משוכלל בתקופה הזאת.
כן.
כאילו אני גדלתי עם כמה אנשים שח...
זה נכון, פשוט אצל ילדים רוב... ילדים פשוט מניחים שכולם הומואים, במקרה הזה הם גם צדקו.
אוקיי, לא יודע, כי...
זה קטע כזה של ילדים, לא יודע.
בסדר. חלק שתיים מתרחש כששיירון קצת יותר מבוגר.
בתיכון, כן.
כן, מתחיל בתיכון, וההצקות רק מתגברות, אבל למזלו הרב הוא מוצא חבר בדמות, איך קוראים לו? קווין?
קווין.
כן. כאילו, זה מישהו שהוא הכיר כבר בתור ילד.
גם בילדות הוא מכיר אותו.
כן, אבל הם התבגרו ביחד והם חברים, כן, די צמודים, והבעיה היא שיש בריון אחד ספציפי שכל הזמן ממשיך להציק לו, ספציפי טרל, mm-hmm. פטריק דסילה, דסילה?
אולי, תתקשר להורים
של משלב. כן, ומסתבר שבין שני הפרקים האלה הסוחר הסמים הידידותי נעלם. כן.
אומרים שהוא מת, הוא לא נעלם.
כאילו, הוא נעלם.
זה לא אומרים איך הוא מת, אבל אפשר לנחש.
הוא נעלם כאילו נפל עליו כדור או 12. אני מאמין שזה ביטוי.
כן.
כן.
You walked into my knife 10 times.
כן, ואימא כבר במצב ממש ממש כאילו נואש עד לרמה שהיא גונבת כסף מהילד שלה. ובשלב השלישי אנחנו רק סוגרים את העלילה, אני חושב, כדי שנוכל לדבר על הסרט. אחרי שההצקות שיגעו אותו עד לרמה שהוא בא, הוא תקף את הבריונים, הוא נשלח לכלא, ואנחנו קופצים לעתיד שבו הוא כבר בן אדם מבוגר, ומסתבר ששוט בכלא עזרה לו להפוך להיות גבר גבר.
הוא הפך ל-50 סנט בעיקרון.
מהסוג שאף אחד לא מציק לו, כי הוא בעצמו סוחר סמים מגודל ושרי.
כן.
עד שיום אחד הוא מקבל שיחת טלפון מקווין, כזה, היי, לא נפגשנו כבר עשור או משהו.
כן, לא נפגשנו מה ש... מה זה, דפקת למישהו כיסא בגב?
כן, שלקחת
על זה.
כן.
סליחה על זה.
בוא, בוא אליי למסעדה שלי. כן, יש לי מסעדה. מה אתה עושה? אתה סוחר סמים. בוא נדבר.
כן.
וזהו.
אני לא בטוח שהוא יודע שהוא סוחר סמים בסדר.
לא, לא, כן. הוא מגלה את זה במסעדה.
כן, זאת אומרת, בראש עדיין יש לו את שיירון הקטן והקורבן להצקות.
שאיתו הוא גילה... שכחתי להגיד.
כן, היה גם את הקטע הזה. הוא מאוד משמעותי לעלילה.
כן, בחלק שתיים. כן, קווין ושיירון... מגלים את המיניות פחות או יותר?
אני חושב שקווין כבר גילה את המיניות שלו בשלב הזה, שרון...
הוא עזר לשרון לגלות את שלו, לרגע אחד קצר, על חוף הים, בלילה, מול אור הירח. והמפגש שלהם זה מעלה את השאלה של מה קורה עכשיו, כאילו, אחרי ששרון בנה את עצמו מחדש כמישהו שמאוד שונה מהילד הקטן הזה שבו... והילד הקטן והחמוד והרגיש שבו קווין התאהב.
חיכה את חואן בהרבה דברים, אבל לא באופי. זאת אומרת, הוא לא פתוח וחברותי ודואג לכולם כמו חואן, אלא יותר כזה מסוגר ומנסה באמת שידעו כמה שפחות פרטים על מישהו באמת.
מונלייט מגיע עם המון 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 הייפ. 800 עודות לאוסקר, אני מאמין.
8.
ואני לא יודע...
באמת הקריטיק, אני חושב שזה גם הסרט עם הציון הכי גבוה של 2016.
ואני לא יודע אם זה מקומי לתל אביב, או קורה
לא,
בכל...
לא, גם שאר העולם הוא פופולרי.
לא, אבל כאילו, הפופולריות זה לא סתם פופולריות של מבקרים. הלכתי לראות, ניסיתי לראות את הסרט הזה לראשונה ביום שבת, יומיים אחרי שהוא יצא, כל ההקרנות היו מלאות שעות לפני. והיה להם איזה ארבע, היה להם חמש הקרנות באותו יום, כולן היו מלאות.
אני הייתי צריך להזמין כרטיס להקרנה של אמצע השבוע בחמש אחר הצהריים, שזה שעה של זקנים בדרך כלל, ואולם היה כמעט מלא. הסרט הזה מצליח.
לפחות, עוד פעם, לפחות באזור הקטן שלנו, אני לא יודע.
הוא מוכן ביחסית מעט אולמות, אבל הוא ממלא אותם.
יכול להיות שזה יהיה מחוברים לחיים שתיים, כאילו אתה חושב שזה פשוט ימשיך להביא עוד קהל ועוד קהל?
לא, כי הוא ירח לא סניתי.
זה היה במדד של חלאים סרטים מצליחים?
כן.
כאילו, אם אביעד אוהב סרט, הוא בטוח ייקשל.
לא תמיד, אבל לפעמים.
אז המדד הזה לא שווה במיוחד משהו. זה סרט. אני לא אהבתי על סרט כמו שאנשים אחרים אהבו, בעיקר כי אני כנפיים. כן. אני כן חושב שזה סרט טוב, סרט מעניין, בעיקר בגלל שורה של דברים שנחשפתי אליהם לפני הסרט, שאני חושב גרמו לי לחשוב על מה שאנחנו רואים פה בצורה אחרת משהייתי חושב עליו אפילו עד לפני שנה.
אתה מדבר אחריך כגנגסטה בקיבוץ?
ממש, כן. כן, החיים הקשוחים שלי. זה יש מאוד
בגלל עכשיו. היית בא לסוחר הסמים ברפת.
איך ידעת?
זה קיבוץ. יש שם סוחר סמים ורפת די בוודאות.
שנה לא כל כך קשוחה.
וזה נעד בול הצפון, אז בכלל.
שנה לא קשוחה בכלל, האוטוביוגרפי של תום שפירה. איך הסרט שנה קשוחה מאוד? בכל אופן...
כי האוטוביוגרפי שלי תקרא הסרט היה יותר טוב.
כי מבחינה לילתית תאורה, אם היית, אמרת קצת שזה כמו התבגרות, מה היה שם של התבגרות באנגלית, תזכיר לי?
בויהוד.
בויהוד. כן, עוד פעם, שם נוראי באנגלית, שם מצוין בעברית.
באופן מפתיע.
כן. אמרת שזה אותו דבר, רק בלי ה-white privilege.
אני התכוונתי שזה אותו דבר אחרי זה, שזה מלווה את אותה תקופה פחות או יותר.
אבל כמובן שהעובדה שהגיבור הוא שחור משנה המון, לא רק מבחינת איך שהעלילה מתקדמת, אלא גם איך שהסרט מתקבל מבחוץ. כי אם זה היה... באופן מעניין סיפור של ילד לבן שמגלה את המיניות הומוסקסואליות שלו, דבר שם זה היה נראה אחרת לגמרי, בעיקר אם הוא היה ילד פרברים, ודבר שני זה היה מתקבל אחרת לגמרי פשוט, כי כבר ראינו את הסיפור הזה, אפשר להגיד, כאילו לא ספציפית.
אנחנו לא משווים את הסרט להר ברוקבק לפני שמישהו שואל.
כאילו זה מופיע בתיאורים.
כן, זאת הרעיון עלה אבל בסוף לא.
לא, כן, אבל הומוסקסואלים לבנים זה דבר שראינו בקולנוע. הומוסקסואלים
חוץ לקולנוע. יש כאלה, כן.
מסתבר, אם אתה אומר, בסדר.
אתה גר בתל אביב.
כן. הומוסקסואלים שחורים זה דבר שאנחנו רואים פחות בקולנוע המיינסטרים. כאילו אני מניח שיש תעשייה סמים משגשגת ביקורתית של קולנוע קווירי שמופיע בפסטיבלים וכאלה. הוא כמעט לא מגיע לשום מקום שהוא לא הסינמטק, כאילו. אפילו בארץ לא סינמטק בהכרח.
באופן כללי, זה שני מגזרים שבארץ פחות מתייחסים אליהם.
כי מפרידים הקבלה בין קולנוע קווירי לקולנוע שחור, קוואט אנד קוואט.
כן, בסרט הקלאסי שנדבר עליו זה גם, אני חושב שהוא לא הופץ בארץ בקולנוע אפילו.
אני זוכר שראיתי הרבה פרסומות בווידאו שלו. אגב, הוא הופץ בווידאו. אני זקן, אביעד זקן יותר.
כן, אז?
אני צייר יותר בתעודת הזהות שזה מה שנחשב, אבל כן, זה מדובר בשני דברים שבדרך כלל בקולנוע אמריקאי לא מקבלים ייצוג ביחד, בטח שלא בהפצה רחבה יחסית.
במיוחד גם בנושא הזה, כי אנחנו מדברים פה באמת על חיים בשכונות בשכונות עניות שבהן באמת מי שיש לו את האקדח הוא זה שמדבר, זה בעיקרון הכלל.
כאילו כולם מדברים, פשוט פוחדים מזה שיש לו את האקדח שיש לו. אבל משהו שמעניין אותי זה העובדה שבסרט הזה יש כמעט אפס דמויות לבנות. אני חושב שחלק...
יש אנחנו... בסוף, במסעדה.
יש במסעדה, כן.
כן. שמתי לב לזה.
הדמות הלבנה עם הכי הרבה שורות זה הבחור הזקן שכזה, היי!
היי פרד. כן.
זהו, כן. שזה מעניין, כי בדרך כלל יש נטייה להגדיר את הדמויות השחורות כנגד לממסד הלבן.
נציין שגם הבמאי הוא... מה שנקרא אפרו-אמריקאי.
כאילו, זה לא משהו נקרא, זה משהו אני מניח.
לא, נקרא ככה, אני לא יודע, נאומי הריס נגיד היא בריטית, לא אפרו-אמריקאי.
ההבדל הגדול, עוד פעם, אני מדבר מהמעט שראיתי וקראתי שעסק בנושא הזה לפני, אז כמובן מתוך בורות מסוימת, בין הצגה של סיפור התבגרות הומוסקסואלי בקהילה לבנה לבין קהילה שחורה אפרו-אמריקאית, whatever, זה משהו שמופיע מאוד בסרט הזה, זה הרעיון של דומיננטיות גברית שהוא מאוד, שהוא עדיין מאוד 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 חשוב בקהילה הענייה אפרו-אמריקאית. הרעיון הוא שכאילו...
הרבה מאוד ראפרים נגיד שחורים מואשמים בהומופוביה, ולא בהכרח כי הם בכלל מבינים מה זה אומר להיות הומופוב, אלא כי זה חלק מהפוזה הזאת, חלק מהרעיון של להציג את עצמך בתור... מישהו שהוא לא סתם גבר, הוא כל כך גבר שהוא לא נוגע בגברים אחרים.
כן, ואסור, יש תחושה כל הזמן ששולטת בסרט, שאפילו שכבר בגיל צעיר שיירון וקווין מבינים שהם אוהבים אחד את השני. הם לא יכול, כאילו שיירון עוד איכשהו מסוגל לתפקדים הרגשות שלו, אבל דווקא קווין תקוע עמוק מאוד בקטע בקונפליקט הגברי הזה, והוא פשוט לא מסוגל... הוא פשוט לא מסוגל לעשות את הצעד האחרון של להגיד אני אוהב אותך בפומבי, כי הוא מפחד מה יחשבו עליו.
קווין הוא גם ביסקסואל, אז מבחינתו הוא יכול גם לעשות את ההצגה יותר בקלות.
אנחנו לא יודעים, הוא אומר אחרי זה שהוא היה...
הוא היה עם נשים.
כאילו הוא אומר שהוא היה עם נשים, אתה יודע, ילד קטן משוויץ בציבור שכזה, כן הייתי עם זאת ועם זאת ועם זאת, אתה לא יודע.
הוא הופך לאבא בסוף, אז הוא היה לפחות עם אישה אחת.
כן, כאילו אנחנו לא יודעים, אני אומר.
הסרט לא נותן לו סיבה לחשוב שהוא לא.
אוקיי, סלום מקובל.
אבל מה שאני אומר זה שיותר קל לו להראות כלפי חוץ, כאילו הוא לא מתעניין בגברים, ולשמור את זה יותר למפגשים האינטימיים, שזה מעניין, כי דווקא קווין הוא זה שיותר מפגין ביטחון, זה שיותר, אם הוא יצא מהארון, יש סיכוי יותר טוב שאחרים יקבלו את זה מאשר אם שיירון יעשה את זה. שיירון בעצם עושה את זה בצורה לא רשמית. כאמור, לילדים יש גיידר חזק כנראה, כשהוא בגיל ההתבגרות שלו כולם פחות או יותר יודעים שהוא הומו, למרות שאני לא חושב שהוא אומר את זה בשום שלב.
הוא לא אומר כלום, הוא ילד מאוד שקט.
הוא כן מדבר עם וואן על זה, אבל לא רואים אותו מדבר על זה עם ילדים אחרים.
כי הוא לא מעז, הוא מפחד. הסרט מאוד טוב בלהציג את הפחד הזה של ילד שמבין שהוא אחרת, וכזה, הוא לא יכול להגיד למה, כי אתה לא יודע... אם החבר הכי טוב שלך אפילו פתאום יפנה נגדך, וזה אכן קורה, כאילו החבר הכי טוב שלו פונה נגדו מסיבה מטומטמת לגמרי. זה
כי
פשוט...
ילד, זה הסיבה
כן,
בעיקר.
כי הביריון אמר לו, היי, hey, I dare you, I double dare you.
זה משחק שהם עשו כשהם היו יותר צעירים, שאיכשהו הגיעו לתיכון בלי לחשוב שמשהו במשחק הזה לא בסדר, שטרל מצביע על מישהו וקווין פשוט בא ומכסח לו את הצורה, והוא בוחר את שיירון.
כן.
כי טרל רוצה פשוט
ששיירון
הוא רוצה לראות את שיירון סובל, כן. וקווין בשלב הזה כבר הייתה לו חוויה מינית עם שיירון, אבל הוא לא יכול לגלות את זה לאף אחד כי הוא מפחד, ומצד שני
הוא אפילו לא יכול להגיד לא למשחק, הוא אפילו לא יכול להגיד כאילו המשחק הזה מטומטם, כי אז אנשים יגידו אתה לא גבר.
זה מין מצב כזה שהוא יכל בהתחלה לומר לא, אני כבר לא עושה את הדברים האלה, נראה לי זה לילדים, אני מבוגר. לא, הוא הסכים לעשות את זה, ואז אם הוא לא מסכים להרביץ לשיירון אז הוא יוצא פחדן, וזה משהו ש
nobody called me chicken.
הוא לא יכול להרשות את זה לעצמו מסיבה, כי ילדים בשכונות עוד.
כי אז הדוק כאילו ימות, והוא לא יוכל להציל את הילדים שלו בחזרה בעתיד.
בסרט רביעי, כן.
אוקיי.
זה היה קישור מאוד מוזר.
בסדר, מה אני אעשה? הוא אף אחד לא אוהב שקוראים לו תרנגולת. כאילו, חוץ מהתרנגולות.
חוץ מהתרנגולות, זהו.
אלה מצ'יקן רן, אין להם שום בעיה עם זה. הנה עוד קישור מעניין.
זה בשם של הסרט, כן.
אני מנסה לחשוב מה להגיד, היה לי משהו במוח, אבל בזמן השיחה בינינו הוא די נעלם.
אוקיי, ככה זה אמור לעבוד.
מה דעתך על הסרט? כאילו, אמרתי מה דעתי באופן כללי, ומה דעתך עליו באופן כללי?
אהבתי אותו.
אוקיי.
זאת אומרת, ברוב המקרים כשסרט מגיע עם כל כך הרבה
הייפ,
באמת, אז כאילו, אני לא יכול באמת להבין למה הוא עד כדי כך... בדרך כלל במצבים כאלה אני רואה את הסרט ואני חושב אוקיי, הוא בסדר אבל לא כזה טוב. עכשיו זה קרה לי גם עם זה וגם עם מנצ'סטר ליד הים, סרט שהגיע עם המון הייפ וראיתי אותו ואמרתי אני מבין למה. סרט, ברוב הסרטים שמגיעים למצב הזה אני לא מתחבר עד כדי כך, אבל פה באמת זה משהו באופן שבו הוא כתוב ומבוים, שכאילו ברי ג'נקינס מבחינתי באמת יודע מה הוא עושה, וזה במאי בלי הרבה ניסיון. בסך הכל הסרט השני שלו, וחוץ לזה הוא ביים רק פרקים לסדרות טלוויזיה, ואני ממש הרגשתי כאילו הוא, היה לו מאוד חשוב שהדמויות שלו יהיו אנושיות, שלא, למרות שהוא שם אותן בסביבה שמאוד מחפשת איזושהי תדמית, והסרט גם באופן די ישיר אומר שהוא עוסק בחיפוש אחר זהות אישית, האופן שבו הוא כתוב ומבוים נותן באמת לדמויות תחושה של בני אדם, לא של איזה משל למשהו, לא של, אתה יודע, שחייבים להכניס את הזה לתסריט כדי שיהיה קונפליקט, אלא ממש הרעיון של שיירון נגיד מתחיל בתור הילד התמים והופך להיות עבריין כי זו הדרך שלו בעצם לתת לעצמו איזושהי זהות, ולעומת זאת, קווין לעומת זאת עושה את המסלול ההפוך פחות יותר, הוא אומר שבצעירותו היו לו הסתבכויות עם החוק, הוא גם היה בכלא, אבל כשהם נפגשים מחדש בגיל 26, אם אני לא טוען, נדמה שזה לפי התקציר, אז קווין הוא נהיה מבוגר האחראי ביניהם, הוא נהיה זה ש... תפס את עצמו בידיים, יש לו ילד, יש לו עבודה, שאת העבודה הזאת באופן אופתיה הוא גילה שזה משהו שאוהב לעשות כשהוא היה בכלא. הוא נחמד לכולם, הוא לא מסתבך יותר בצרות. ושיירון בינתיים, בעיקרון, מפגש אחד עם המשטרה יכול להכניס אותו להרבה מאוד שנים בכלא. הרעיון ששניהם הלכו למסלולים כל כך שונים, מקבל ביטוי במפגש ביניהם, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות בדיוק, אתה לא יודע אם זה הולך להיות מפגש רומנטי, זה הולך להיות מפגש מיני, זה סתם שני חברים שמשלימים. אנחנו כן יודעים ששיירון עדיין מרגיש שזה משהו כלפי קווין, לפחות משהו מיני.
אנחנו מגלים בסוף שזה היה המפגש המיני הראשון והאחרון שלו.
היחיד שלו, כן. שזה אתה לוקח את הגנגס הזה עם כל הזהב וה... זהב גם בשיניים והמכונית הנוצצת.
עד היום, אני מבין את הזהב שאתה לובש בחוץ. למה אנשים...
אני לא יודע. למה זהב... כל כך סלחתי לראות שאפשר להוריד את זה.
לא, כן, כי זה נראה כואב ומיותר, כאילו.
כי מישהו עשה את זה ואחרים חיכו אותו. זו הסיבה.
אוקיי.
אז שרון שגם בשביל הזה מנופח עם שרירים והכל, מגיע וכשהוא עם קווין, הוא מרשה לעצמו להוריד את כל הפוזה ולומר את האמת. הוא בעצם, הוא לא התקדם. מאז המפגש שהוא שלהם, הוא שינה את איכשהו נראה כלפי חוץ, הוא בחר לעצמו זהות אחרת, אבל מבפנים הוא לא התקדם, הוא עדיין תקוע בגיל 16, עדיין מאוד עצור, מאוד ככה, לא, מאוד חסר ביטחון, מגיע נגיד, היחסים שלו עם אמא שלו גם כן, הוא שומר איתה על קשר שהיא נמצאת כבר במוסד לגמילה, והיא השתנתה, היא עברה שינוי של 180 מעלות, מחורה שמתגונבת כסף מהבן שלה, למישהי שנשארת שם כי היא רוצה לעזור.
הייתי אומר שזה יותר כזה 90 מעלות, כאילו, ידע, אתה יודע, היא לא יצאה משם כולה בריאה.
זאת חברה, אוקיי.
כן, בסדר. בגלל זה אמרתי 90 מעלות, לא 180.
ופרט מאוד מעניין שכשהיא מתקשרת אליו, לשיירון, השם שמופיע בטלפון זה פאולה, השם הפרטי שלה, לא אימא. שזה אומר לנו הרבה על הקשר ביניהם, על כמה שהוא לא באמת רואה בה את האימא שלו, אבל מישהי שהוא כן אחראי אליה.
בזמן שאתה מדבר הבנתי, נזכרתי במה שרציתי להגיד, אחת הסיבות שאהבתי את הסרט הזה זה כי הוא נמנע מללכת על הקלישאות המועדדות הברורות בקטע הזה, כי בהרבה סרטים שבהם הגיבור שלנו הוא הילד הקטן שחוטף מכות, התקווה הוא שהקשת ציפור תהיה, הוא לומד להגן על עצמו, הוא לומד להיות קשוח וכזה, אתה יודע, הוא הולך לשיעורי גרוף עם לא יודע איזה מורה ותיק, והוא מגן על עצמו וזוכה בה, אני מניח בחבר בקטע הזה ולא בחברה.
אני לא חושב שהיה אחלם סרט שנגמר ככה שעסק באהבה בין גברים.
יכול להיות, אבל באופן כללי, כאילו זה קשת הסיפור הרגילה של דמות שחוטפת מכות, אבל פה הקטע שבו הוא assert himself, כאילו הקטע שבו הוא פונה לאלימות ומראה מי הגבר, זה לא שום ניצחון. זה הרגע שבו הוא פחות יותר אומרים לנו, זהו, נדפקת, כאילו אתה הולך לכלא וההתבגרות הרגשית שלך נעצרת.
כן, אפשר רק לדמיין מה שאירון היה נעשה אם הוא לא היה מחזיר לבריונים, או אפילו רגע לפני זה הוא מציעים לו להגיש נגדם תלונה, והוא לא מוכן לעשות את זה. עכשיו, הוא לא מוכן לעשות את זה כנראה כדי להגיע לקווין, שבעצם התחיל את המכות. אבל זה שהוא לא מגיש תלונה, ואחר כך בא ובעצמו תוקף את הבריונים, להם לא אכפת, הם מגישים נגדו תלונה, אין להם שום בעיה שילך למוסד לעבריינים. וזה משבש את כל החיים שלו, הוא מפסיק ללמוד, הוא בניגוד לקווין, הוא לא למד בכלא איזה קישור שעכשיו הוא יפתח עסק בגללו. הוא לומד קישור אחר לגמרי, איך לגרום לאנשים להאמין שהוא קשוח.
תראה, זה עסק מסגשג, שמעתי, שכר בסמים.
מאוד, אבל אתה יודע, פנסיה לא משהו, כי בדרך כלל לא מגיעים אליה.
זאת בעיה, זאת בעיה. ככה זה כשביטלו את החוק לבריאות, את ה-ACA בארצות הברית.
כן. Thanks Trump. ואי שאמר Thanks Obama, זה שם.
והחוסר בהירות המעניין הזה מגיע גם למערכה האחרונה שבו הם יושבים ביחד במסעדה, ויש מידה של מתח בשאלה של כאילו מה שהאירון שהוא עכשיו לפחות מציג את עצמו בתור הביריון הקשוח הזה שלא מוכן שמישהו יזלזל בגבריות שלו יעשה, שמגיע בחור הזה שמפורש בא כדי להזכירו, היי, היית פעם ילד הומוסקסואל קטן וחמוד, כאילו...
כן, הוא לגמרי לא משהו ציפה ש... לא, מה שקווין חשב שהוא...
ויש, היה מין כזה, אני חושב, אנדרקרד של פחד לאורך כל הסצנה, שאתה יודע, שבו שיירון שעכשיו כל עצמו, אגב, בלק.
כן, שזה כן. כינוי שקווין נתן לו.
פשוט...
לא כינוי הכי יצירתי, אבל עדיין.
יפנה לאלימות, פשוט כי התגובה שלו ל... מה תהיה התגובה שלו עכשיו לרחמים ואהבה וכל הדברים האלה שהוא אמור לדחות בתור גנגסטר קשוח.
אז אנחנו רואים שהוא דווקא יש לו רחמים, וכשיש סצנה שבה נראה שהוא עומד לבנות לאלימות, הוא לא, הוא עושה את זה בתור בדיחה. אחד מהסוחרים שעובדים תחתיו, שירון עושה את כל הקטע, סליחה, בלק, עושה לו את כל הקטע של חסר פה כסף, אני מאוד מקווה שאתה לא מרמה אותי, כי אם כן אז אתה מת וכל זה, והוא נלחץ, אבל בלק סתם ניסה, סתם עובד עליו. שזה, הוא כן אומר משפט נכון, שכאילו, אם אתה לא יכול להביא בדיחה, איך אתה יכול, איך תוכל לדבר עם לקוחות. אבל זה קצת מראה גם את הבן אדם עצמו, שהוא לא כזה טוב לתקשר עם אנשים אחרים, וזה מאוד בולט גם בקטע הזה שהוא מנסה להיות מצחיק, אבל הוא בעצם יוצא מפחיד.
לא, לא. אני לא חושב שהוא נסה להיות מצחיק, כי זאת כן בדיחה פסיבית אגרסיבית של בריונים, זה כזה, היי, אני הולך לקזח את הצורה, אני הולך לקזח את הצורה, אני לא הולך לקזח את הצורה.
יש סיכוי שהוא מעולם לא ירה במישהו.
כאילו, אנחנו לא יודעים.
כן, אני אומר, יש סיכוי, זאת אומרת, אני מסוגל להאמין לזה, כי מאוד חשוב לטפח פוזה כלפי חוץ, אבל הוא עדיין אותו ילד מפוחד בפנים.
מה אתה חושב על הסוף של הסרט? כי לי הוא הרגיש נמהר.
לי לא.
הרגע שבו הם נוסעים לבית של קווין ומתחבקים במין כזה חיבוק אחרון.
זה, אני לא יודע אם זה חיבוק אחרון, כי זה כן סוף פתוח יחסית.
לא, כן, זה מאוד מאוד פתוח, כאילו, אתה לא...
כן, זאת, אנחנו יודעים שאף אחד מהם לא הופך לאיגואנה. בזה הוא פתוח. בזה הוא פתוח יחסית.
כאילו, אתה מגיע, מגיע פתאום סרט המשיך, ואתה מגלה שזה קרוס אובר עם הסרטי הארי פוטר החדשים האלה.
כן.
זה מתרחש בו, זה, זה התרחש באותו יקום כל הזמן.
אם תאמין לפוטריסטים מסוימים, כן. אבל אני חושב שהסוף היה עשוי טוב, כי הכוונות של קווין במפגש הזה היו כנראה, כאמור, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא רצה, אבל הוא אומר שמה שהזכיר לו את שיירון זה איזה שיר שמישהו ניגן בג'וקבוקס, וכשהוא מנגן את השיר הזה אנחנו מבינים שזה סתם איזה שיר קיץ' על מאהב מהעבר או משהו, לא איזה משהו שהיה להם פעם, זו חוויה. זאת אומרת, הוא פשוט נזכר במישהו שהיה איתו פעם ורוצה לראות מה קורה איתו, ולשיירון המפגש הזה זה פשוט זה לגלות מה הוא פספס, מה היה יכול להיות אולי אם, הוא, אם דברים היו נעשים קצת אחרת, אם הטרל הזה לא היה מצביע בדיוק עליו נגיד. ומה שבאמת מעניין בסוף זה שהם שניהם לא קיבלו את מה שהם חשבו שיקבלו. זאת אומרת, קווין חשב שהוא יקבל את שיירון שהוא פגש בתיכון, שהוא כאילו הכיר מהתיכון, ושיירון חשב שהוא יראה את בעצם את הבן אדם היחיד שהוא הרשה לו, שהוא בעצם נגע בו בצורה מינית, באמת. וכשהם הוכיח אחר כך לדירה של קווין, אתה מצפה שאוקיי, אז עכשיו הם שוב ביחד, יהיה להם איזה משהו. ולא, זה הופך לשיחה, והשיחה הזאת היא כי לפחות ממה שאני רואה, קווין לא מסוגל כבר להמשיך עם מה שהוא חשב שיקרה. כי הוא רואה כמה שיירון השתנה, הוא רואה כמה בן אדם הזה שהוא זכר אותו בצורה מאוד מסוימת, כמה, אילו בחירות מאוד לא, בעיניו אולי לא נכונות גם הוא עשה. וזה הופך קצת כאילו מרחם עליו. ושיירון עומד זאת יש סוף סוף מישהו יכול לדבר איתו, כי רואן כבר לא שם. תרזה, בת הזוג של רואן, אנחנו גם לא יודעים כבר מה קורה איתה בשלב הזה. אמא שלו היא, אין מה לדבר איתה. היא מעולם לא הייתה אוזן קשבת, ועכשיו שהיא כן לפחות השתקמה, היא עדיין לא, לא מי שבאים אליו כדי לבקש עזרה ותמיכה. אז קווין זה בעצם הפעם הראשונה, הוא לא רק הראשון שנגע בו מבחינה מינית, הוא גם בערך הבן אדם היחיד בעולם שרון מסוגל להיפתח בפניו, להוריד את כל המסכות ואת הבלינג הזה מהשיניים וממש לדבר איתו.
בלינג מהשיניים.
בלינג מהשיניים. The bling ring מהשיניים.
בבקשה, לא.
לא.
אוקיי.
אפילו מילולית הוא מוריד
בפניו את כל הדברים. אנחנו מניחים ש... אני חיבבתי את הסריט, אני אהבתי את הקשת דמויות שיצר, אהבתי את האינטראקציה, אהבתי את השחקנים רוב הזמן. עם הבימוי, זה לא שהוא היה רע, אבל אני חושב שהוא קצת מסתמך יותר מדי על הטריק הזה של שתיקות כבדות מחשבה מדי פעם, וצילומי אווירה כאלה כזה, מצלמה עוצרת ועוצרת,
ומישהו שותק. הוא השתמש בכל מיני דברים.
לא, כן, אבל הקטעים האלה שהם מאוד, אתה יודע, כזה שנה א' סרטים אמנותיים.
אני חושב שהוא מנסה כל מיני. הוא עדיין, דעתי ברי ג'נקינס כאמור, זה רק הסרט השני שלו, אז אנחנו לא יכולים למשל שזה סגדון.
כאילו הסרט הראשון הוא מלפני איזה 7 שנים, 9 שנים כבר, אז כאילו, הוא לוקח את הזמן, או זהו שבהוליווד לא ממהרים לתת
כסף,
לא ממהרים לתת לבמאים אפרו-אמריקאים שמפיקים סיפורים אפרו-אמריקאים כסף.
עכשיו ייתנו לו כסף, עכשיו לא תהיה לו בעיה להשיג
מימון
הסרטים. אני מקווה, אתה יודע, לך תדע. אני מקווה בשביל שזה יהיה לסרט שבאמת הוא יתחבר אליו, ולא נגיד, אני לא יודע,
וורקראפט 2?
כן, משהו כזה, סרט על פי ספייס אינוויידרס, אבל לא עם הקשת הדמויות הרחבה שבאמת מגיעה לו.
לא, ביוני קומנדו, ריארמד.
כן.
בבדיחה, כי לדמות ביוני קומנדו הייתה רק זרוע אחת.
ראיתי סרטים פחות מזה.
עם כל זה פחות גדול מזה.
כן.
כאילו,
אני לא חושב שיהיו לו בעיות בזמן הקרוב.
לא, לא, כן. אני רק אומר, זאת הסיבה שאמרתי בהתחלה שחשבתי שזה סרט טוב, אבל לא עוד כדי כך טוב, זה שהוא הרגיש לי קצת כאילו מבחינת הבימוי, כאילו מה בתסריט עבד לי מאוד ובמשחק עבד לי מאוד, בימוי הרגיש לי קצת מוכר ומנוכר אפילו. אתה אמרת שזה מאוד נטורליסטי, להפך לי זה הרגיש...
מתי אמרתי נטורליסטי?
השתמשת במילים אחרות.
השתמשתי במילים.
כאילו אמר ריאליסטי. בסדר? לי זה דווקא ברגעים מסוימים מרגיש מאוד מלאכותי, שזה לא בהכרח רע.
ריאליזם מבחינתי הוא בדמויות עצמן, לא בבימוי.
אוקיי, כי גם כן, לפעמים יש להם כל מיני שורות כאלה שאתה מרגיש שבאו ממחזה.
כן.
ויש...
כולל שם המחזה שמשמש כשורה בסרט.
כאילו...
ולא באמת מתחבר לשום דבר.
והעובדה שהילד שקט בדיוק עד לרגע הנכון, ואז זה מרגיש מין כזה, אתה יודע... חשבתי שהוא אשכרה יהיה אילם לאורך כל הסרט בהתחלה.
לא.
וכשהוא התחיל לדבר זה כזה... לא ממש הבנתי את הסוויץ'.
אוקיי, הוא פשוט נפתח.
לא, כן, כאילו זה העניין, הוא פשוט נפתח. זה כזה... זה לא משחק של סיירה, אתה לא כאילו...
אתה צריך לחוץ עליו כשידבר.
כך לים פלוס ארוחת בוקר פלוס...
שיש שובר לזה.
כן. קבל ילד קטן נפתח על הצהרות שבבית.
זה בדרך כלל לקח קצת יותר זמן, אבל בסוף כן.
אלה אם יש לך את ספר הצ'יטים.
כן.
ילדים קטנים מגיעים עם ספרי צ'יטים בימינו, או שזה...
ילדים קטנים לא יודעים מה זה ספר צ'יטים.
יש פלייפרו, אני אומר, איך קוראים לזה? לייב פליי?
לטס פליי.
לטס פליי, כן, מה שעושים ביוטיוב.
אני אוהב לראות לטס פליי.
לטס פליי מונלייט.
עכשיו אני מדמיין, בשנות ה-90, כמעט כל סרט היה יכול להפוך לקווסט עם... החברה הנכונה קנתה אותו, אז...
אם מונלייט היה משחק מחשב, איזה משחק מחשב הוא היה? First person shooter?
זהו שלא, הוא היה first person non-shooter. היית כל הזמן רואה אנשים יורים ולא משתתף.
זה סרט על החוויה אפרו-אמריקאית שאין בו לבנים ויש בו מעט מאוד אלימות. כאילו האלימות היחידה שיש זה משהו שאנשים מדברים עליו, כאילו משמו נהרג. לא, כן, מי שאומר כאילו משמו נהרג, או אם תרמה אותי אני אצטרך לפוצץ לך את הצורה במכות. אבל אנחנו לא רואים שום אלימות על המסך.
רק אלימות, אין לך. רואים אלימות, לא יריות וכאלה.
לא אלימות מלהיבה. אין פה, אתה יודע, יש פה גנגסטר והוא דמות נחמדה, אבל אין פה שום הילולה של חיי הגנגסטר, זה לא...
לא, הוא גם, אני, בביקורת הגדרתי אותו בתור אנטי גנגסטר, כי הוא...
בבקשה תגיד את זה עם הרש אביד.
אנטי רגנגסטר.
תודה. אנטי רגנגסטר. גנגסטר, כן.
לא, אני מכוונה אומר גנגסטר ולא גנגסטר, כי גנגסטר זה דימוי, זה תדמית של... תקשיב לי, אני בתור מישהו מהשכונה.
אוקיי. איזה שכונה מדובר?
הדר יוסף. יש את כל הדימוי הזה, שנגיד, כשגם דיברנו בזמנו על Straight Outta Compton, ועל החבר'ה מהשכונה.
כאילו, Straight Outta Compton זה סרט שכמעט כולו פה.
זהו, ועל החבר'ה מהשכונה ש... מאוד רוצה באותה רוח בעצם.
כן, אבל רוצה להיות אנטיפוזה, ומונלייט מצליח, אני חושב, להיות אנטיפוזה.
ראינו שם כמה יש את הסמלים המאוד ברורים האלה, הבגדים המרושלים. יש כאלה שבו טרל ואחרים צוחקים על שרון שהג'ינס שלו צמוד.
כאילו...
הבגדים שלו לא רפואיים כאלה.
הוא לא לובש סקיני ג'ינס, הוא פשוט לובש ג'ינס.
הוא פשוט רזה, כן.
כאילו...
כן. כל הרעיון הזה של אתה יודע כמה שיותר בנות וזה, ואז אנחנו רואים שמעבר זה ששיירון בכלל לא מתעניין בבנות, רואן חי במערכת יחסים מונוגמית
מאוד
יציבה, כן, עם אישה שהיא אמנם יודעת שהדברים שהוא עושה הם לא חוקיים, אבל היא מאוד אימהית, היא סוג של תחליף אם בשביל שיירון.
ולסרט מאוד חשוב להבהיר לנו שחואן, להראות לחואן את התוצאות של המעשים שלו, זה לא שהוא כזה, אני נותן סמים ואתה יודע, כל כסף.
הוא גם מודע לזה.
כאילו, הקטע שבו הוא מגלה שהוא זה שמוכר סמים לאימא של שיירון, ובגלל זה היא לא יכולה לטפל בו, זה כזה, אוו.
זה מין, כן.
אנשים נפגעים מהדבר הזה שאני עושה, והוא לא, אבל הוא לא הולך להפסיק להיות סוחר סמים.
הוא לא יכול להפסיק, זה עבודה שלו, אבל...
כאילו, הוא יכול להפסיק, עזרו לו כמה שנים אחר כך.
הוא יכול לא למכור לה, אבל אז בעצם הוא מאבד לקוחות, ו... לצורך העניין גם איך הוא מגלה שזו היא, כי פשוט, כי פשוט הוא בא בדיוק לבקר את הסוחר שעובד תחתיו, ורואה שאנשים שקנו
מעשנים
את זה לידם, ומה שהוא לא רוצה שיעשו, כי אתה יודע, זה די מושך תשומת לב.
כן.
אז כן, הרעיון הזה שפועל, האמא של שיירון פשוט אומרת לו, מה אתה עושה, תפסיק למכור לי, כאילו... החוסר העונים של חואן ברגע הזה הוא מאוד מאוד אמיתי, כי ברובם מוחלט של הסרטים הייתה לו איזו תגובה מנצחת, או שהוא היה מגיב באלימות או משהו, או מודיע לה שלא רוצה יותר לראות את הפנים של הדברים כאלה. לא, הוא לא יודע מה לעשות, כי בוא נודה בזה, פוער קלט שהוא אחראי, גם בצורה עקיפה, אבל יש לו אחריות למה שהורס את החיים של הילד שהוא נהיה סוג של דמותיו עבורו.
צריך כבר לגדל ילד, חלק להרוס את החיים שלו וחלק לנסות לבנות אותו מחדש.
בודקים מה עובד יותר טוב.
כן. כן. אז מונלייט, אני חושב ששנינו מסכימים שזה סרט אוהב. כאילו, כן. אני קצת פחות מתאהב מעל הראש, אבל believe the hype. כן, אני מסכים שזה די מזכיר את התגובה שלנו למנצ'סטר ליד הים, שאתה כזה.
כן, נברא שכן.
לפעמים הרייק צודק. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אוקיי.
אנחנו הולכים לדבר על... Just watching the world pass you by. Think as long as you ain't drowning, everything's all right. New York City. If I had me $1 million, I'd give me a Porsche 959. Well, who cares? Because you ain't never gonna have $1 million anyway. In a world of deep loyalties. You get bigger. gonna be the man. We're gonna put it on speed today. Where survival means saying nothing. That's right! What one boy saw... Go tell somebody you saw something! ...could have made him the next victim. This is the second homicide you've been mixed up with in as many weeks. I didn't see nothing. Now what he knows is changing the power of the streets. You're just a little kid in way over his head. You want my king. You got to come get my king. I'm a dropper, man. I'm a go dropper. You always trying to scare me, but I ain't scared of you no more. Fresh. Critics call it powerful and riveting. Electrified. And Siskel and Ebert Hale, two thumbs up. Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito, Nabuche Wright, and introducing Sean Nelson. You ready for the real thing? You ready to come get it? You ready to be the king? Nice kid. Fresh.
או כמו שהוא נקרא בעברית,
Fresh.
הוא לא נקרא בעברית, הוא לא יצא בארץ.
לא, 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 יש לו אפילו דף ויקיפדיה בעברית.
אבל הוא יצא בארץ? בקולנוע?
אני לא יודע אם בקולנוע, הוא הגיע כי אני זוכר שראיתי אותו בווידאו, או... אחד מערוצי הסרטים לפחות.
אני לא ראיתי אותו עד שהחלטנו לדבר עליו בפרק הזה. אני כן שמעתי את רוג'ר איברט, הפעם אני מזכיר אותו, מאוד מתלהב מהסרט. אחד הסרטים הטובים של 94, ו-94 הייתה שנה מעולה לקולנוע.
כן, ו-94 יצאו סרטים כמו...
ספרות זו להפוס, גם חומות של תקווה, מלך האריות, אדווד, פרסייה מכת המדבר, ליאון, שאני אמשיך?
כן.
אני לא זוכר כרגע.
למה שאלת אילן?
וטירופו של המלך ג'ורג' גם סרט מצוין.
טירופו של המלך ג'ורג' 3, הסרט הכי טוב בטרילוגיה. זאת בדיחת תרגום לקוי. בכל אופן פרש.
שגם לא נכונה.
כן, בדיוק. סרטו של הבמאי בועז יכין, או יקין.
יקין, כי הוא אמריקאי, יש לו שם עברי, אבל הוא אמריקאי.
שגם כתב.
ואני רק רוצה לציין שרק היום קלטתי את משחק המילים בשם שלו.
כאילו, לא היה, כמה סיבות היו לך לחשוב על בועז יקין לפני זה?
לא הרבה.
בדיוק. בסרט משחקים שון נלסון, ג'יאן קרלו אספוזיטו, סמואל אל ג'קסון, נבושו וייט, ז'אן קלוד למרה, כן, רון ברייס והמון...
הרבה אנשים.
יש המון המון דמויות בסרט הזה.
סך העניין, אני אפילו, רובם אני לא בטוח מה הם שיחקו.
כאילו, יש המון דמויות בסרט, יש המון עלילה בסרט הזה, הוא נמשך קצת פחות משעתיים, וקוראים בו המון, כאילו בדרך כלל דף תיאור עלילה של סרט בויקיפדיה, זה אתה יודע, איזה שתי פסקאות, פה יש לך איזה 20 פסקאות של כזה, כי אם אתה מצמץ כנראה פספסת איזה התקדמות עלילתית, או דמות חדשה, זה סוריאנה של הרחובות.
של הרחובות.
כאילו, זה בדיחה שהייתה עובדת אם מישהו היה זוכר את סוריאנה.
אני זוכר שיש סרט כזה.
כן, לא, כן, אבל כאילו...
ושג'ורג' קלוני היה שם, זה מה שאני זוכר.
לא, כן, זה מהתקופה היא שבה כל סרט שג'ורג' קלוני עשה, קיבל ביקורות נהדרות ומעט מאוד כסף, אני חושב.
הוא גם רק משחק שם, אז כן.
אוקיי, פרש הטיטולרי.
שיש פרש.
כאילו, זה הוא, זה לא שי.
זה שם, זה השם של הדמות.
כן, פרש הטיטולרי הוא ילד בן 12 שגר באיזה ניו יורק, אני לא מתבלבל.
בוא נגיד שכן, כי...
אני, וואו, אתה מבין, כאילו, הרבה... זה כל כך עמוס שאני אפילו לא זוכר, לא, זה ניו יורק, יש שם את הפארק עם השחמט.
מאוד... ורק בניו יורק יש פארק עם שחמט.
זה
מאוד... יש לך 100 מטר מהבית פארק עם שחמט.
האמת, אין שם כל כך שחמט.
שפש?
כן, דמקה.
דמקה, כן.
טאקי. בכל אופן, הוא גר בשיקונים בעיקר, בבית של סבתא שבו גרה גם הדודה שלו וגם 57 אחיות דודניות בנות דוד, אבל זה לא משנה, כי הוא מבלה מעט מאוד זמן בבית, רוב הזמן הוא מבלה בעבודה בשביל שני סוחרי סמים שהם לא יריבים, כי כל אחד מהם כרגע מוכר סם אחר.
נשמע כמו חלוקה הגיונית של השוק תכלס.
אסטבן, ג'יאן קרלו אספוזיטו, שמוכר את הסמים הקצת יותר קלים, קצת פחות יהרגו אותך מיד.
זאת הוא פחות נחמד ביניהם.
והבחור השני זה לא ג'ייק, נכון?
אתה מנסה שאני אזכור שמות של דמויות.
כן, עוד פעם, יש כל ככה.
הבחור השני זה, אתה יודע, פרינס לעניים.
כן, שמוכר סמים יותר קשים, הוא עובד בין שניהם, בין לבין, משתדל להגיע לבית ספר פחות או יותר בזמן, איפשהו מסתובב בעיקר עם החבר הטוב האחד שלו, שקי.
שקי, איזה אני זוכר.
לא, כי הוא לא, למרות שהוא לא בובה רצחנית.
לא, אבל אפשר למכור בובה
שלו. ילד שיש לו פה גדול, עיניים גדולות ומעט מאוד כישרון להיות גנגסטר כמו שהוא רוצה להיות.
זה די מתאר את רוב השכונה, ידעתי.
ומדי פעם הוא נפגש, כאמור, בפארק השחמט השכונתי עם בחור חביב שהוא במקרה גם אבא שלו, משרה חלקית.
סמואל אל ג'קסון.
סמואל אל ג'קסון לפני שהוא נהיה סמואל אל מאדר פאקינג ג'קסון כזה.
זה בערך באותו הזמן.
זה שנתיים אחרי פארק היורו? שנה אחרי פארק היורו.
שנה אחרי פארק היורו, אבל באותה שנה עם ספרות זולה.
כן, זה הרגע של הטרנספורמציה מ, היי, זה השחקן הטוב הזה סמואל ג'קסון, זה כזה, זה סמואל אל ג'קסון, כאילו. זה אחד מארבע שחקנים שחורים שהוליווד נתנה להם תפקידים בערך עד 2009.
שמע, סמואל ג'קסון, אני מאוד אוהב אותו, אבל בוא נודה, אין לו מנהג דמויות יותר מדי רחב.
יכול להיות לו, הוא פשוט בשלב מסוים בחר של כזה.
הוא הוסיף, הוא קרא עצמו סמואל אל אם אף ג'קסון.
כן, הוא בחר, דיברת על תדמית, הוא בחר להיכנס לתדמית הזאת, והי, כאילו,
זה עובד לו.
דבר ראשון נראה שזה עובד לו, דבר שני נראה שהוא מאוד מאוד נהנה מלהיות סמואל אל ג'קסון.
אתה שומע שסמואל אל ג'קסון משתתף בסרט, אתה יודע למה לצפות.
כן.
דיברנו על זה גם בשמונת הסנויים, שאתה מאוד
אהבת. לאורך הסרט אנחנו מגלים שפרש הוא גאון לא קטן בענייני שחמט, ניהול הכלכלה האישית של עצמו, וגם להיות פושע, כי אנחנו, ככל שאתה מתקדם אנחנו מבינים שיש לו איזו תוכנית מאוד מאוד גדולה.
בעולם אחר הוא היה נבל ג'יימס בונד.
כאילו, לך תדע מה קרה אחרי, הסרט הזה נגמר, הוא עדיין, אמרנו שיהיו ספוילר, הסרט הזה נגמר, הוא עדיין בחיים, הרבה דמויות אחרות לא בחיים.
כן.
כולל הכלב.
אה, כן.
אוי, אלוהים, הכלב.
לא הבנתי את הקטע הזה.
הוא לא אוהב כלבים.
אני לא יודע.
זה היה סצנה מאוד, זה היה... אוקיי. התוכנית הגדולה...
מה קרה שם?
כן, התוכנית הגדולה שלו בסופו של דבר...
מה לא קרה שם?
זה לגרום לשני סוחרי הסמים לנסות להרוג אחד את השני, ואז להפליל את הסורד במטרה... הסורד זה מסתבר אסטבן, הבחור שיוצא עם אחותו, אמרנו, יש אמוריות, אז כן, בין לבין...
הוא זה שלא יוצא עם אחותו.
לא,
זה שכם יוצא עם אחותו.
אסטבן יוצא עם האחות של פרש בשלב מסוים, אחת מהאחרת של פרש, וכדי לחלץ אותה הוא מפליל את אסטבן במקרי רצח שונים ובהחזקת סמים.
אבל היא לא עם אסטבן.
היא כן עם אסטבן.
עם השני.
לא, היא לא עם אסטבן.
עם השני.
היא עם שניהם, כאילו.
זהו.
יש כל כך הרבה דמויות בסרט הזה. לא, בסוף הוא תופס אותה בדירה של אסטבן.
בסוף?
כן.
כן, בסוף כן.
לי יש את השמות של הדמויות. בסדר?
זה לא עוזר שיש שמות של דמויות. צריך דיאגרמה מאוד מדויקת.
אסטבן...
נפתח קובץ באקסל.
הוא גורם, הוא משכנע את אסטבן לרצוח את התחרות. את סוחר הסמים השני, ואז קורא למשטרה לבית של אסטבן אחרי שהוא מגניב לתוכו גם אקדח וגם סמים, וכתוצאה מכך הוא יוצר את הפשע שהוא עד לו, ויכול לבקש מקום בהגנת עדים, כמו שאומר מחוץ את הפרויקטים, לא ולאחותו.
כן.
וזהו.
עכשיו, זה לא רק שיש המון עלילה, זה גם שהסאונד בסרט הזה הוא לא משהו, והדמויות הן כולן מדברות
בסלנג
כזה של הפרברים.
אתה צריך,
גם
כאילו.
גם כתוביות לא לגמרי הצלחתי לעקוב חלק מהזמן.
כי יש המון, יש הרבה רגעים שבהם זה עושה את הדבר הזה שעשו נגיד במה, של כזה, יש המון שיחות כן. רקע שבכוונה מטפסות מעלה.
ואז מישהו גם מדבר על זה תוך כדי, ואתה לא מצליח.
וכאמור, ומאחר והתוכניות של הדמויות כל כך סבוכות בשלב מסוים. כן, על אחד על השני, אבל זה לא יקרה, כן יצלם.
אוקיי. אז אני יכול לומר דבר אחד על הסרט הזה? הוא היה קצת משעמם, אבל זה לא כי הוא גרוע או משהו, זה פשוט שיש בו כל כך הרבה דברים שהתנתקתי בשעה מסוים.
זה הרגיש כאילו זה צריך להיות מיני סדרה, נכון?
זה נראה כאילו, כאילו לפני שעשו את The Wild, רצו קודם לבדוק אם אפשר לדחוס את כל העלילה לשעתיים.
והדחיסות יוצרת בסרט שכל כך חשוב לו, ואכן זכה לתשבוחות בשלב, בשנות ה-90, על היותו מאוד, הצגה מאוד ריאליסטית של הרחובות, או מה שזה לא יהיה. הדחיסות הגדולה של העלילה גורמת לזה לראות קצת כמו, כמו שאמרת, נבל ג'יימס בונד לעתיד מתאמן על הקורבנות שלו.
הילד הזה גם הוא לא מביע רגש כמעט, לא. רק בסוף בסוף.
כן.
שזה היה קצת מוזר כי...
לא, אני...
אתה ילד, תגיב כילד.
אני מבין את הרעיון שהם מנסים להציג של, אתה יודע, החיים שם ביגרו אותו באופן מאוד מאוד מהיר.
אבל גם בוגר, גם באדם בוגר מגיב קצת יותר לדברים, כי כשחבר שלו נרצח, או כשאנשים יורים סביבו.
אני די הבנתי שהוא תכנן שהחבר שלו ירצח, הוא לקח את צ'אקי למשימה בידיעה שצ'אקי כאילו, בידיעה שצ'אקי הולך להתרברב ולהשוויץ, ולמשוך תשומת לב מהסוג הלא נכון.
הוא לחד אותו מתחת לאוטו בערך.
לא, כאילו.
כי הוא לא עזר לו.
יש שלוש חבר'ים אקדח עוטפים אחריך, אתה הולך למות כאילו לא תברח. ואם צ'אקי הולך לסבול, זה בעיה של צ'אקי. הוא לא היה צריך לתת את הכללה הזאת על הבובה ולהיכנס לגוף שלה.
טוב, זה הגיע לו. וזה היה כאילו שהסרט הזה, יש לו דמות מרכזית שהיא לא מביעה רגש, חוץ ממש ממש בסוף. ילד מאוד מאוד מחושב, מאוד כזה,
יש מטאפורות שחמט,
וכמו שאמרנו, החיים הם שחמט, קטעי ג'יימס בונד לא יכול לפספס את זה.
קטעי ג'יימס בונד אמרנו, כאילו הנבל, מישהו משחק שחמט כדי להראות עד כמה הוא חכם, אז זה כזה, כאילו,
כן. לא, אבל העניין הוא שיש לנו דמות ראשית של ילד בן 12 שהוא מבין מה קורה. הוא מבין את העלילה.
הוא היחיד שמבין, כי הוא זה שמנהל את כל... וזו הבעיה,
כי בשום שלב אין לנו את הרגע שבו הוא שואל, רגע, מה הולך לקרות עכשיו? זה לא הגיוני מה שעשית עכשיו. אין לנו את הרגע שבו הדמות הראשית עוצרת רגע כדי לנסות ולהבין מה קורה, אז גם אנחנו הולכים בקצב שלו, וזה מאוד מאוד מבנה.
כי יש רגעים שאמורים להיות כאלו שבהם יש לו סוויץ', הקטע שבו הוא רואה... מישהו נרצח במגרש המשחקים, מישהי שהיא גיבצה שהיא תהיה החברה שלו, נרצחת במגרש המשחקים עוד פעם, בגלל סכסוך מטומטם לחלוטין, מה שבבונדוק, לא בונדוק סייט, בסרט הטלוויזיה המצוירת, The Bondocks, קראו The Nigga Moment, הרגע שבו כל כך חשוב לך להראות שאתה גבר קשוח, שאתה עושה משהו ממש מטומטם, אפילו שברור לך שזה ממש מטומטם.
אגב, איך הסדרה?
כמה עונות הראשונות אחרי
הסדרה? ראיתי את הראשונה,
האמת. זה יידרדר. זה יידרדר לקראת הסוף.
כמו כל דבר בחיים.
אבל כן, זה משהו שכן מזכיר את מולייט, הרעיון של הדמויות האלה לקודות, במין כזה צורך כל הזמן להוכיח אחד לשני, מי גבר, מי קשוח, כאילו. אם לצ'אקי היה טיפת היגיון.
לא היו קוראים לו צ'אקי.
זה היה שמת ההורים שלו, זה אפילו לא נראה כמו כינוי, זה נראה כמו השם שלו. אבל אם היה לו טיפת היגיון, הוא לא... הוא לא, אתה יודע, הוא משוויץ בעובדה שהוא זוכר סמים בזמן שבקרון רכבת עמוס ויש שוטר ליד, והוא לא מבין כשפרש צועק עליו, למה אתה עושה את זה?
כאילו, כי הוא טיפש.
זה לא רק שהוא טיפש, זה כזה, הוא חיים, אין טעם לעשות משהו אם זה לא מוכיח שאתה גבר גבר. הוא חייב להשוויץ בזה שהוא זוכר סמים, כי זה הדרך להוכיח לעולם שהוא גבר גבר. הוא חייב לקחת את הכלב שלו לקרב כלבים, כי אחרת כאילו, איך הוא יוכיח שהוא גבר גבר?
שהסרט הזה כאמור ב-1994, זה אני חושב שמה, העולם הלבן התחיל לגלות שיש גם חיים בשיקונים. זה כבר היה ידוע בשלב הזה, אבל...
השמוע בספרות.
כן, בסוף שנות ה-80 התחילו באמת להבין שזה לא סתם שכונות פשע ועבריינים, אלא יש שם בני אדם. ו-94 זה כבר די... זה כבר היה מושרש בתודעה. אז אני חושב שזו אחת הסיבות שהסרט הזה גם זכה לכל כך הרבה תשבוכות, שהוא באמת הוא הביא את הצד היותר אנושי של של משכנות הפשע האלה. הוא הראה שכאילו, תראו, המצב כל כך קשה שילד צריך להפוך למבוגר כדי להתמודד עם זה.
וזה גם היה...
היום זה מסר שנראה טיפה יותר שחוק, ולכן גם אמרנו שבמונלייט, אחד מהדברים שאהבתי זה באמת שהדמות הראשית היא לא חלק מזה, היא כאילו, היא מנסה, היא בעצם שופטת את כל הסגנון הזה, אם הוא טוב לה או לא, ופרש לוקח את זה כמובן מאליו שזה מה שגדלים לתוכו.
ועוד דבר שאהבתי זה, עוד פעם, אני לא יודעת כמה זה ריאליסטי, אבל יש הצגה הרבה יותר מורכבת של סחר בסמים, הם לא סתם חבר רעים ששולפים אקדח על כל דבר קטן, להפך, הם הסוחרי סמים הגדולים מאוד מאוד נזרים להימנע מהרגעים שבהם הם צריכים להרוג אחד את השני.
זה מאוד הגיוני.
כן, הם לא...
למה שתרצה להסתבך?
כן, הם אומרים, הם מאוד עסוקים בכל אחד להיות בטריטוריה שלו ולהרחיב אותה, אבל לא להיכנס לטריטוריה של היריב פשוט, כי, אתה יודע, זה אומר שנצטרך להיות אלימים וזה לא טוב לעסקים. ודבר פשוט כמו, הוא מוכר סמים למישהו ברחוב, מוצג כעסק מאוד מורכב שכזה, יש צופים ויש בודקים, יש כאלה שצופים על הצופים, רק כדי לבדוק שחז וחלילה המשטרה לא נמצאת במרחק של 100 קילומטר, לפני שאתה מעביר לבחור את שני בקבוקונים קטנים בשביל 20? משהו כזה?
משהו כזה.
זה נראה עסק מאוד לא כלכלי.
זה ברחוב, ולא באיזה מסתור.
לא, כן, אבל כאילו, הוא משלם לזה 5 אנשים בשביל עסקה של 20 דולר, זה נשמע לי די כאילו... קאונטר פרודקטיב.
לא ציינו, אגב, פרש, יש לו כסף. יש איזה צובר הרבה מאוד כסף על העבודה שלו.
טוב, הוא סוחר סמים.
כן.
הוא עוזר לסוחר סמים, הוא סיידקיק סוחר סמים.
כן, אבל הוא בן 12, והוא לא מבזבז את הכסף הזה. הוא מתכנן בדיוק מה לעשות איתו. כאמור נבל על.
וכן, הסרט הזה היה מרוויח או מבאמת להפוך למיני סדרה. אני חושב שזה יצא בערך באותו זמן עם The Corner של דיוויד סימון, מי שעשה את רצח מאדום לשחור.
יכול להיות.
שאני לא זוכר הרבה מ-The Corner, אני לא חושב שראיתי את זה עד הסוף, אבל כן טיפל בדברים האלה יותר טוב פשוט כי היה לו זמן ומקום, וכמו שאמרת, הסמויה. אז או שהוא היה צריך להפוך למשהו גדול ומורכב יותר, או שהוא צריך פשוט לקצץ.
כן, הסמויה עשה משהו שפרש לא עושה. הסמויה מציעה לנו גם את הצד של המשטרה. שזה מבחינתי מאוד חשוב, וזה משהו שהיה חסר לי בפרש הרעיון של...
אני לא חושב שאנחנו צריכים...
מישהו שהוא לא חלק מהעולם הזה.
אנחנו לא צריכים עוד דמויות. אתה מבין, יש בלש בסרט הזה, הוא מופיע פעמיים, וזה דיטקטיב פרז, וזה כזה...
אבל זו כן התחושה של... בפרש מה שהיה חסר לי זה פשוט... עוד נקודת מבט, חוץ ממה שאנחנו כל הזמן נחשפים אליו.
אני לא הרגשתי שאני צריך עוד נקודת מבט, הרגשתי שאני צריך פחות, הרגשתי שרוב הסצנות עם המשפחה צריכות ללכת.
לא, כי יש לנו כל הסרט את אותה נקודת מבט של הילד. שזה... אבל יש הרבה עלילה, פשוט.
כן.
הוא מוצג את כל הזמן דרך אותה דמות.
שזה בסדר גמור, יש לנו גם את האבא שלו כעיקרון, אני מניח.
זה סמואל ג'קסון.
לא, כן,
הוא אבל... הוא בא כדי להיות סמואל ג'קסון.
לא, זה עניין, הוא לא, הוא בא כדי להיות משהו קצת יותר מקורקע ואנושי.
הוא עצמני?
כן.
הוא כועס?
כן.
הוא חכם?
כן.
יש לו זקן?
כן.
כן.
יופי.
סמואל ג'קסון.
יופי. חכם מאוד. יש לו שתי ידיים, שתי רגליים ואף.
בדיוק, זה התיאור שלו.
הרגשתי שהסצנות עם המשפחה יכולות ללכת. היה מספיק להראות לנו את פרש נע ונד בין סוחרי הסמים השונים וקצת סצנות בבית הספר. הקטע עם הכלב כמו
ש... זה להראות עוד אלמנטים של עוני.
הקטע עם הכלב כמו שאמרת... הוא מוזר.
למה?
בעיקר, לא, כן, כי יש הרגשה שהייתי מבין את זה יותר טוב עם למה. הכלב שלהם, הם מכניסים את הכלב לקרב כלבים, הכלב של צ'אקי, והכלב מנצח.
כן, בלי שום ניסיון קודם.
ואז אחרי שצ'אקי מת במרדף, הוא לוקח את הכלב למקום מחבו שלו, ותולה אותו, ואז יורה בו.
כן,
ועכשיו, הסצנה מבוימת ממש ממש חזק, כאילו הרגע שבו הוא, אתה יודע, מה הוא עושה עם הכלב כזה? הוא מושך אותו למעלה, הוא תולה את הכלב שלו, אוקיי, זה פאקינג קריפי, כאילו.
כן.
ואז הוא פשוט שולף את האקדח ויורה בו. אוקיי, זה מבויה ממש ממש חזק, אבל כמו שאמרת, יש כל כך הרבה עלילה שאני כזה, למה? הוא מנסה להסתיר עקבות של משהו, אני מניח?
לא יודע, אולי הוא, אולי ימתת חסד שהכלב לא יישאר בה?
יכול, כן, זה היה, אנחנו לא יודעים.
כן.
ויש הבדל בין סיפור
פתוח. צ'אקי מאוד מתלהב מקרבות הכלבים, אבל פרש לא מביע איזושהי התלהבות מזה.
יש הבדל בין סיפור פתוח שמשאיר מקום לשאלות לסיפור ש... יש לו את התשובות, אבל הוא פשוט כל כך, הוא מעביר אותם כל כך מהר שאתה כזה, רגע, אני צריך לשבת עם כאילו פתק ולרשום כזה. אוקיי, עלילות משנה בסרט.
נפתח גוגל דוקס.
כן, עלילות משנה בסרט. אוקיי, סוחר סמים א', וי, רומנטיקה של אחות וי, סוחר סמים...
רומנטיקה. זה על רקע רומנטי, לא הייתי רואה שזה רומנטיקה.
תת סוחר סמים בוגד בסוחר סמים א', צ'ק.
מלחמות, מלחמת כנופיות.
כן, צ'ק. רגע, פרש מרמה את סוחר סמים ב', לחיות שזה סוחר סמים ג', שעובד בשבילו, הוא בעצם מרמה אותו, צ'ק. אבל לסוחר סמים ג' יש חבר שולף אקדח, וזה, לא, רגע, סליחה, זה לא החבר שלו, הוא השותף שלו.
ויש גם את החבר הטיפה שמתלהב יותר מדי עם...
כן, צ'ק. יש בלש, למה יש בלש? ואבא שלו הוא גאון שחמט שרוצה לשחק נגד, לא נגד קספרוב, נגד פישר?
כן.
זה קרוס אובר מסתבר עם...
עם פון סקרפייס.
כן, הסרט המטומטם. יודע מה, זה סרט שחמט הרבה יותר טוב מפון סקרפייס.
כי מראים אנשים משחקים שחמט. זה כבר יותר.
לא, ומסבירים את האסטרטגיות שלהם. תראה, הקטע שבו סמואל ג'קסון מסביר על אנשים באמצעות הסוג המשחק שלהם, הוא אולי קלישאי, אבל זה עובד, כי זה כזה, זה מטאפורה שמחזיקה בתוך הסרט.
כל שימוש בשחמט בתור מטאפורה הוא קלישאתי כיום. זה נעשה כל כך הרבה פעמים שאתה לא יכול כבר לא לזהות את זה מגיע מקילומטרים, השאלה באמת אם עושים את זה נכון.
חיים כמו משחק טאקי, אתה חושב שאתה שולט בקצב, אבל אז מישהו שם לך היפוך תור.
אבל אתם רק שניים, אז זה חסר משמעות.
יש יותר
משני... ואז מישהו שם את הכתר, ואף אחד לא מבין מה זה, והם צריכים לחפש את הסרטון הזה של תאגיד השידור כדי להבין מה זה
בעצם. ואז מישהו רוצה לשחק קוקו טאקי, ואתה אומר לו, שתוק, כאילו אף אחד לא רוצה לשחק קוקו טאקי. כאילו ההורים שלך הביאו לך את זה כי הם שונאים אותך. וואו, אם יש ילדים שמאזינים לזה, יש כאילו קוקו טאקי לאחרונה, אני מצטער.
יש ילדים שמאזינים לזה, אז כל מה שאמרנו עד עכשיו לא היה בעייתי. קוקו טאקי, זה, פה אנחנו עברנו גבול.
בוז יקין.
בוז יקין.
אחרי שהסרט הזה יצא, הוא נחשב לחמש דקות בתור איטבוי של הקולנוע?
אני לא זוכר כי הייתי בן 11.
אני זוכר שבתחילת שנות ה-2000, אחרי שבטמן ורובין קבר אז את עולם הבטמן באופן זמני.
ואת אומן הקומיקס לכמה שנים.
כאילו את ג'אנר גיבורל בקולנוע. דיברו עליו בתור מישהו שיביים את הגרסה הקולנועית לבטמן ביונד.
לא רעיון רע.
שזה, לא, הרעיון של כאילו, אתה יודע, זה משהו שהיום נהיה מאוד נפוץ, במאי אינדי מצליח ביקורתית אבל לא כזה כלכלית, מקבל הזדמנות לשחק במגרש של הגדולים. אבל זה לא קרה, במקום זה אתה מסתכל על הסרטים שהוא כתב וביים מאז.
Remember the Titans הוא הכי מוכר, ולא ראיתי אותו.
כן, זה סרט ספורט סופר קלישאתי לגמרי. Uptown Girls?
אני זוכר שהוא יצא ולא ראיתי אותו גם כן. הסרט האחרון שזה מקס מ-2015, שאנחנו לא זוכרים אפילו מה זה. אז כאילו, איפשהו הוא עשה פנייה לא נכונה בשלב די מוקדם בקריירה שלו, וזה לא כי הוא לא במאי טוב או משהו, אלא אני לא יודע, הוא כאילו הלך על הפרויקטים הלא נכונים.
הוא גם כותב קומיקס בין לבין, הוא כתב את...
זה התחום שלך כבר.
כן, הוא כתב את ג'רוסלם שאני זוכר קיבל ביקורות ממש טובות כשהוא יצא.
לפני שנתיים שלוש. כן, משהו כזה. זוכר שדיברו עליו.
הוא קיבל ביקורות די טובות, אני לא חושב שהוא היה רב מחר ענקי. הוא יצא באותה שנה עם עוד ספר שקוראים לו ג'רוסלם, אז זה קצת כאילו... עוד ספר קומיקס שקוראים לו ג'רוסלם.
ואחרי שנתיים יצא סרט שנקרא ג'רוסלם, שהוא לא קשור.
ואז יצא הספר של כותב הקומיקס אלן מור ג'רוסלם, שהוא לא קומיקס, הוא סתם ספר.
ירושלים.
כן.
הרים סביב לה.
כן, כאילו... אני... זה, זה, זה מסוג המקרים האלה שבהם, זה לא שאתה יודע, הוא שחט על ידי הוליווד הגדולה או משהו כזה, זה לא שלקחו אותו לבין פרויקטים ענקיים שהרסו אותו, זה לא דנקן ג'ונס או משהו כזה שעבר מקוד מקור לוורקראפט. זה היה דנקן ג'ונס?
לא בטוח אם עשה את וורקראפט.
לא, מי עשה את, לא את אור ירח, את ירח?
כן, ירח, זה דנקן ג'ונס.
כן, אז הוא עשה את וורקראפט.
למה? כסף, כן.
ומסתבר שהוא מעריץ של המשחק.
אוקיי, זה עדיין לא צריך לעשות סרט בחורבן.
אני עוד מסתכל על הפרויקטים שלו, נתעלם מהכתיבה, כאילו, שזה באמת, זה כנראה שהוא סקריפט דוקטור, שזמין רוב הזמן, כי הוא עשה דברים כמו, Dirty Dancing 2, Havana Nights, Prince of Persia, Sands of Time,
שהוא יותר שם,
From Dusk Till Dawn 2.
ההמשך שאף אחד לא ראה.
אבל כאילו, סייף לדוגמה, למה שמישהו ירצה לעשות, זה מותחן סופר נשכח, שזה, זכור אני חושב בעיקר בשביל צילום די גרוע שהיה בו.
אני לא ראיתי אותו.
זה סרט ג'ייסון סטייטם 576 שיצא באותה שנה.
חוץ מפרש לא ראיתי אף סרט שבו זה קינביין.
אני ראיתי את רימבר דה טייטנס, וכמו שאמרתי זה סרט
ספורט.
סרט ספורט סופר גנרי. דנזל וושינגטון צועק על אנשים להתאמן חזק
יותר. אני רק סקרן מה זה המקס הזה מ-2015 שפשוט לא מצלצל לי מוכר. זה משהו על כלב. אוקיי.
אוקיי, כן.
אני מקווה שהוא לא תולה אותו.
סרט הרפתקאות רשום פה.
אוקיי, לא שמעתי על הסרט הזה.
זה עם הבחור שהיה גרין אירו, שנהיה גרין אירו, whatever.
זה לא בהכרח אומר שהסרט טוב.
לא, לא, אני לא מציין את זה בתור דבר חיובי.
בועז יקין, היום הוא בן 50, היו לו 20 שנה להפוך לשם גדול בהוליווד, או לפחות אפילו לשם בינוני, והוא לא הצליח לעשות את זה, ואנחנו לא באמת יודעים למה.
כי לפעמים, אתה יודע,
ההתחלה שלו הייתה טובה. סך הכל.
כי לפעמים זה לא, אתה יודע, זה פשוט לא עובד. סרטים שהוא מביים הם לא כאלו סרטים טובים. כאילו, בלי לראות את רובם, אני לא יכול להגיד שהם סרטים רעים או משהו כזה, אבל אני מדבר על קונסנזוס.
הם לא מעניינים. לא משך אותך לראות את
זה. זה כן, אתה מסתכל על אפטאון גרל ואתה כזה. למה שאני רוצה לראות את זה?
אני לא רציתי לראות את זה.
אני כן מעוניין בשלב זה או אחר לקרוא את ג'רוסלם, אבל כאילו זה בגלל שזה
כן, אבל זה לא סרט, כן. זה מדיום אחר לגמרי.
יש אנשים שעשו את המעבר, אבל אתה יודע, עברו 3 שנים מאז הרומן, 4 שנים כבר מאז הרומן הגרפי האחרון שלו, אז לא נראה שממהר לכתוב עוד אחד.
קצת שני אלן מור.
פרש הוא לא סרט רע.
No.
הוא הזמן הרבה פחות נדיב אליו מסרטים אחרים מ-94 כאילו.
כן.
כאמור, הוא לא הזדקן טוב כמו פורסט גאמפ, הוא לא הזדקן טוב כמו ספרות זולה, הוא בטח שלא הזדקן טוב כמו חומות של תקווה. אני חושב שזה בגלל שסרטים שהם מנסים להיות בכוח ריאליסטיים, יש לזמן נטייה לשחוק אותם הרבה יותר, כי התחושה שלנו לגבי מה עובד בתור ריאליזם משתנה מאוד. זה כמו שמישהו אמר, כאילו, אם הזכרנו קודם את דיוויד סימון, רצח מאדום לשחור הייתה סרט המשטרה הכי ריאליסטית בעולם עד שבא הסמויה, ואז זה נראה פתאום כמו איזה, לא סדרה רעה, אבל מין כזה גרסת פופ לגמרי של איך זה להיות שוטר אמיתי וקשוח.
כן, וזה גם כן, עד שמישהו יעשה גרסה יותר ריאליסטית מזה. זה מאוד עניין של...
תשמע, לך תדע, כי אנחנו בשנת 2017, יכול להיות שתהיה סדרה טלוויזיה של פרש עוד מעט בנטפליקס, שתהיה יותר ריאליסטית מהמויה.
אם יעשו, כמו שאמרנו, יש פה חומר לסדרה. לסרט אחד זה מאוד מאוד עמוס, וכמו שאמרתי, לי מפריע שהדמות הראשית פשוט בשום שלב לא עוצרת רגע כדי לנסות להבין מה קורה. אבל הסרט עצמו הוא טוב, הוא קשה בכוונה, הוא יודע לפגוע בנקודות הכואבות. אני חושב שנגיד, על מונלייט אמרתי שאני כן מבין את ההייפ, אצל פרש קצת פחות, כי
אתה מבין אותו בלי, אני מבין אותו בלי לחלוק בו.
כן.
אני חושב שאם הייתי רואה אותו כשהייתי מבוגר, אתה יודע, בגיל מבוגר, באותו זמן, יכול להיות שהייתה לי תגובה של כזה, כן.
יש שם אנשים, כן.
אילו דיברנו על אפקט אמריקן ביוטי של סרטים שפשוט לא מזדקנים, שהיו מאוד מליבים כשהם יצאו, אבל לא מזדקנים.
אמריקן ביוטי אחרי חצי שנה כבר לא הזדקן.
לפרש לקח יותר זמן להזדקן, אני מניח, אבל...
הוא עדיין מזדקן, זה לא שהוא כבר, זהו, לגמרי לא רלוונטי.
או לא טוב.
אנחנו רואים איך לאט לאט הגישה שלו, גם הסגנון שלו, של להביא כאילו את הרחוב מול המסך, אנחנו רואים איך זה לאט לאט הולך ונעשה כבר צפוי, כי ראינו הרבה סרטים כאלה.
כן, ומונלייט מציג לך את החיים ברחובות העניים יותר בתור דבר אנושי וקטן יחדית, וכן, יש סוחרי סמים ואלימות, אבל זה לא כל החיים שלהם, ובפרש זה כל החיים שלהם.
כן, עד כדי עד למצב שבו אנחנו באמת לא יודעים שום דבר על הדמות שלא קשור לכל הסיפור הזה.
אנחנו יודעים שהוא לא אוהב את הפאנישר. אגב, בועז יקין כתב את הסרט של הפאנישר מכל הקריצות שיכולת לעשות בעולם, כאילו, לתת לילד אידיוט לאהוב את הסרט שאתה, את הדמות שאתה כתבת.
כן.
צ'אקי מתלהב מהפאנישר, אני שונא את הפאנישר. מי כתב את הפאנישר? אני כתב את הפאנישר. נסיים?
כן.
טוב, אלה היו מולד ופרש, זה היה שורה שנייה באמצע פרק 182.
ככל הנראה.
כן, אני את תום שפירה.
אני אבית שמיר.
עד הפעם הבאה.
היי.
פגש בסרטים.
What's up with y'all niggas, man? Fuck y'all niggas.
Hey, you know everybody's talking about the good old days, right?
Yeah.
Everybody the good old days, the good old days.
Good old days.
Well, let's talk about the good old days.
Let's talk about some shit.
Started off on the island, AK Shallon, niggas wailing, gunshots thrown and phone dialing. Back in the days, I'm 8 now, making a tape now. Ray gotta get a plate now. Ignorant and mad young, wanted to be the one till I got wild, felt one. Yeah, my pops was a fiend since 16, shooting that shit in his bloodstream. That's the life of a crimey, real life crimey. If niggas know the habits behind me. Day one, yo, growing all up in the ghetto. Now I'm a weed fiend, jetting the palmetto. In Medina, yo, no yelled out. The guard got crazy clap, pushing a big joint from down south. So if you're filthy stacked up, better watch your back and duck, cause these fiends, they got it cracked up. Now my man from up north, now he got the law, as solid as a rock and crazy saw. No jokes, I'm not playing. Get his folks, Desert Eagle his dick, and put him in a yoke. And to know for sure, I got wreck and rip shot. I pointed a cat at his mother's knife.
Word out.
Fuck that. Dedicated to the winners and the losers.
Dedicated to all Jeeps and Land Cruisers.
Dedicated to the fives, 850i's.
Dedicated to niggas who do drive-bys.
Dedicated to the Lexus and the X.
Dedicated to MPVs, fat
nigga.
Taking the fly cliches, doing duets with Ray and A. Happens to make my day. Though I'm tired of busting off shots, having to rock knots, running up in spots and making shit hot. I'd rather flip shows instead of those hanging on my living room wall. My first joint and it went gold. I want a lamp, I want to be in the shade, plus the spotlight, getting my dick wrote all night. I want to have me a fat yacht and enough land to go and plant my own cess crops. But for now it's just a big dream, cause I find myself in a place where I'm last seen. My thoughts must be relaxed, be able to maintain, cause times is changing, life is strange. The glorious days is gone and everybody's doing bad. Yo, mad lives is up for grabs. Brothers passing away, I gotta make wakes, receiving all types of calls from upstate. Yo, I can't cope with the pressure, settling for lesser. The guard left lessons on my dresser, so I can bloom and blossom, find a new way, continue to make more hits with Ray and A. Sunshine plays a major part in the day.
Peace to mankind, Ghostface, carry a black nine, nigga. Word up.
Was all so simple.